שלום לכולן וכולם, ברוכים הבאים לכיתה 301, הפודקאסט על למידה רגשית חברתית מהשטח. אני טל גרינסון והיום איתי דוקטור יובל דוידור. יובל הוא יועץ למנהלים ולארגונים לפיתוח מיומנויות של קבלת החלטות. יובל הוא גם מרצה וגם סופר הספר שש וזהו על שיטת ששת המימדים לקבלת החלטות. יובל, איזה כיף שאתה כאן.
לגמרי, מבחינתי, זאת אומרת, אמרתי לך, אני מאוד סקרן לשאלות שאת תפתיע אותי, תתקילי אותי, תאתגרי אותי.
יאללה, אז בוא ישר נצלול. אז שאלה שאני שואלת את כולם, ספר לנו על עצמך דרך אחת ממיומנויות הליבה.
אז בספר אני נותן איזושהי דוגמה שהייתי בכיתה היי, אני חושב, היי וו, עשיתי מסיבת יום הולדת, וזה הגיל שכבר מתחילים בנים בנות, והמעמד שלך בלהקה, או המיקום שלך בלהקה, וזה... והיה לי נורא נורא חשוב שזה יצליח. והכנתי כל מיני דוכנים, משחקים וזה, והחלטתי שאני הולך לנהל את הערב. והילדים אובר סמכו, מבחינתי בחוויה, אובר השתוללו, לא הצלחתי להשתלט על העניין. עוד לא היו לי מיומנויות ניהול. ובמצוקתי, הייתי צריך לקרוא לאיזושהי עזרה, לאחד ההורים, לאחות גדולה יותר. לא ידעתי איך להתמודד עם העניין הזה. דבילי. היום כהורה אני מסתכל על זה, אבל... ואז אני זוכר שאני תופס איזשהו אחד מהילדים, שהגיע לא מזמן לכיתה, זאת אומרת, הוא כאילו איזשהו מיעוט, הקבוצה היותר חלשה. ובאתי ואמרתי, הוא נתן לי איזה מכה ובראש, וזה לא משנה איזשהו סיפור, כדי לגייס אמפתיה ולהסביר גם למה אני לא... למה אני כאילו בא ואני אומר, טוב, שמישהו ייקח את השרביט וינהל את זה. ותוך כדי שאני עושה את זה, ואני עושה את זה, כי רציתי להשיג את המטרה, שהמסיבה, השתלטו עליה על מה שקורה, אני רואה את עצמי, אומר את זה, ואני אומר, אוקיי, אתה נטפל אליו, זה לא באמת האמת, זה לא זה, אני כאילו מסוגל לנתח. עכשיו, גיל 10, כן, זה לפני 50 שנה, הנה אני זוכר את הסיטואציה כל כך חזק, אז ככה יש לי עשרות אלפים. או, זה לא שאני כל רגע נתון זוכר אותם, אבל כש... איכשהו נתקלתי בלפתח את ששת הממדים, אחד הדברים שמאוד מאוד עזר לי, אני חושב שנגיע לזה בהמשך, איך אנחנו מצליחים להתחבר לעצמנו, זה שפשוט סרקתי קדימה אחורה, קדימה אחורה את החיים, והבאתי דוגמאות, כשהספר ביקש לתת דוגמה כדי לוודא שאנשים מבינים, או אפילו את רמת השיתוף, שכאילו זה מותר, כאילו מותר עוצמת הרגש, או עוצמת ה... החרטה, או עוצמת השמחה, או עוצמת האגו, לא משנה מה.
זה מעניין מה שאתה אומר, כי בעצם אני מגיעה מעולם של חינוך, ובחינוך למיומנויות ליבה, מיומנויות רכות, קוראים מיומנויות סל, social and emotional learning, וקבלת החלטות היא מיומנות מאוד מרכזית, היא אחת מחמש המרכזיות. ובעצם הסיפור שאתה מספר, למעשה, אם אני מפרקת את קבלת החלטות למיומנויות קטנות יותר, אני יכולה להסתכל על זיהוי וניהול מצבים. אני יכולה להסתכל על רפלקציה. כאילו בעצם כשאני חושבת מה מרכיב קבלת החלטות, הרבה מהסקילז האלה מופיעים בתוך הסיפור שלך. הערכה, פתרון בעיות. כאילו בעצם להסתכל במקרו, בגבוה, על מה קורה פה כרגע, ולקבל החלטות על סמך הניתוח הזה, שזה מעניין. ובאמת, ככה בהמשך לזה, אז באמת אחד מהדברים שאתה עושה, זה לייעץ לארגונים ולמנהלים בקבלת החלטות. אז תספר לנו על התהליך הזה.
אוקיי. אז בדרך כלל זה מתחיל מאיזשהו מישהו שחווה את זה. ואם לא, אני בדרך כלל משתדל להציע את זה. שיבחרו איזשהו מנהל אם לא היה. ואני אומר, בוא נעשה איזשהו תהליך בפרטי. אוקיי? אני משתדל שזה יהיה דווקא מנהל או יותר בכיר, כי אחר כך הוא מקרין, או מנהל שאני מזהה כמישהו, מה שאני קורא, שכבר היה לו ילד עם 40 חום. אוקיי? מישהו שמספיק הצליח ומספיק נכשל. ואז, כאילו, נפתחות העיניים, זה לא להטיל דופי ביכולות של כל מי שהולך להשתתף בארגון. מתוך השכנוע או החוויה האישית, יותר קל איכשהו לתקשר את זה לתוך הארגון, כי הרבה פעמים הזה מתחיל עם ציניות. אוקיי? אחד הדברים שאני עושה זה אני מבקש מהם דוגמאות של עצמם, ועושה ניתוח במקום, הדבר הראשון שאני עושה על איזושהי סיטואציה, זה כל אחד עם עצמו להבין יותר את מערכת ההפעלה האישית, כדי שהיא תהיה יותר עם עוצמה. ואחרי שאנחנו עוברים את השלב הזה, אני מעביר את זה אם הם מעוניינים, זה לא תמיד, זה נורא תלוי בארגון, אבל להחלטות משותפות, כי בסוף כל העבודה שלנו היא עבודה משותפת, גם אם ראש צוות מקבל, יש לו את הסמכות לקבל את ההחלטה לבד, או ראש מחלקה, או ראש אגף, או המנכ״ל, אבל זה החלטות משותפות, שומעים את סיור מוחות, הדעות וכדומה, ואנחנו יכולים להיות כל כך הרבה יותר אפקטיביים בארגון, אם יש לנו שפה, איך להסביר מה לא נראה לנו שמסתדר בהחלטה, וזה עובד בשני הכיוונים. למקבל ההחלטה, פתאום אולי מדליק לו פנס על איזשהו בליינד ספוט שהוא לא שם לב. עכשיו, אנחנו מנסים בשולחן הדיונים, לצורך העניין, נחשוב על סיור מוחות של צוות, או ישיבת הנהלה. אנחנו המון פעמים רכבות שנוסעות בלילה, בקווים מקבילים. כל אחד מהמקום של מיומנויות, איך הוא פותר טוב בעיות וכדומה, אנחנו את זה שמים על השולחן. גם ככה מפרשים את המציאות, שלא עולה בקנה אחד עם הפרשנויות של האחרים, וגם את דרכי הפתרון. עכשיו, אם היה לנו דרך לבוא ולהגיד, אנחנו, מתוך מה שאתה אומר, לא נשמע לי שאתה חושב, הזכרתי את מימד המושפעים, אז אני אדבר על מימד המושפעים. או מימד החומר, לא חשבנו על אלטרנטיבות חומריות מספיק. אני חושב שאנחנו יכולים להיות יצירתיים, או בוא, אני חושב שאנחנו רצים מהר מדי לפתרון החומרי המסוים, שישלם או לשלם לו מין משהו כזה. ותמיד, תמיד יש עוד פתרונות, לאו דווקא יותר טובים, אבל תמיד יש אלטרנטיבות. אז כשאיש צוות יכול להגיד את זה בצורה כזאת, כאשר את מבינה, מכירה את הממדים, מיד נופל לך סימון. יש לנו שפה משותפת להבין את עצמנו, כי לפעמים אנחנו ואין לנו שליטה, אנחנו בסערה, לאו דווקא, כן? או להפך, כשאת אומרת לי, לא חשבנו, אני אומר, אוי, לא הסברתי לך טל. התכוונתי, ואז את מבינה, נרגעת. וזה יורד מהשולחן.
כן. אז כשאתה מגיע לארגון בעצם בשלב הראשון, אתה פוגש מנהל או מנהלת ברמת בחירות כזו או אחרת, אז בשלב הראשון אני יש פה איזשהו חלק אישי כזה, שבעצם אתה מבין יחד איתו או איתה, איפה זה פוגש אותם, נקרא לזה ככה, ואת מי מהם זה פוגש כרגע וכן הלאה. ואז בשלב השני זה בעצם ברמה יותר ארגונית, שזה נכון. ליצור איזושהי טרמינולוגיה משותפת, כללי שיח נקרא לזה ככה. ואז מה? ואז מה קורה?
זה מאוד משתנה בין ארגון לארגון. הדבר הראשון שקורה, זה שאנשים לוקחים את זה אליהם באופן האישי.
לוקחים הביתה.
לוקחים הביתה. הם מתחילים, אומרים, טוב, קודם כל, אני ארוויח מזה. אני אהפך למנהל יותר טוב. ועוברים כמה שבועות, כאילו איזושהי תקופה, שבהם הם בעצם מתאמנים בשקט עם עצמם, על להכיר, להפנים את השיט, את ששת הממדים ואת השאלות בממדים כדי להגיע לבהירות הזאת. לפעמים מבקשים איזושהי חזרה לא פורמלית, או איזושהי חזרה פורמלית יותר או פורמלית פחות. לפעמים יש מנהלים בדרך כלל דרג ביניים שבאים אם יש בארגון אנשי למידה, פיתוח ארגוני, פסיכולוגיה ארגונית, כל הגוונים השונים ש והם אומרים, היה לי מעניין וזה, ואז אני יודעת, יש איזשהו רצף עם עבודה של 2, 3, 4 פגישות עם המנהלים המסוימים האלה. ואחרי איזושהי תקופה, חודשיים, שלושה, יש בשלות מספיק בקיאות, כל אחד ברמה הפרטית, בלשהות בששת הממדים, שהם בשלים לבוא ולגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו מתיישבים חמישה סביב שולחן על נושא, ואנחנו מתאמנים על זה. איך אנחנו נעזרים ועוזרים למקבל ההחלטה. זה שלב מרתק. כי הדבר הראשון שקורה, אנשים מבסוטים, כי הם מבסוטים. הם מרגישים יותר טוב עם עצמם. התפקוד מבחינת יעילות ארגונית, וזה הדיווח ממש מהיר שאני מקבל, או מהאנשים עצמם, או פיתוח ארגוני, או משאבי אנוש בהקשר הזה, או מישהו יותר בכיר, מנכ״ל בא ואומר לי, תשמע, מרגישים ויברציות אחרות במסדרון.
כן. אבל למה אתה חושב שזה ככה? כאילו, מה בשיטה או מה בשלבים גורם לחברות להפוך לכאלה ולמנהלים להפוך לכאלה?
הנקודה היא זה שהתוצאה של דבר כזה גורם שאת הרבה יותר אותנטית עם עצמך. אוקיי? עכשיו, כאשר את יותר אותנטית עם עצמך, את מקבלת החלטות יותר מהר, את יותר יודעת לתקף אותם, להסביר אותם, את יותר מבסוטית עם עצמך. עכשיו, אנחנו יודעים, כשאדם מבסוט עם עצמו, התפקוד שלו עולה. למה way back בסיליקון וואלי, לפני 30 שנה, אמרו, יש לגיטימציה לכל עובד, חברות פורצות הדרך, אמרו עם 15%, אוקיי? זה היה בזמנו אפל של סטיב ג'ובס, אוקיי? והוא היה ידוע כרשע מרושע מבחינת מנהל. אבל הוא הבין שאם עובד עושה משהו שגורם לו להרגיש טוב, הוא מקבל תפוקה, והוא אמר, 15% מהזמן שלכם, תעשו מה בראש שלכם. אז בסוף, אם את גורמת למנהל, למקבל החלטות, זה יכול להיות גם מישהו שלא מנהל אנשים, נגיד מנהל מוצר, הוא מקבל החלטות, או מנהל פרויקט, הוא מקבל החלטות, הוא לאו דווקא מנהל אנשים, והוא מתפקד יותר טוב, ההחלטות שלו יותר מהירות, יותר איכותיות, והוא באופן אישי יותר שמח, מבסוט, גאה בעבודה שלו, יש משהו עוצמתי בארגון. עכשיו, את זה רואים. רואים שיש כאן איזה יופי של אנשים, מבינים העניין, פועלים מהר, יש להם החלטות טובות. אנשים מבחוץ לא יודעים מי העלה את הרעיון, או באיזה צוות זה יתקבל, או איזה תהליכים קורים בתוך הארגון. במקרה עם ששת הממדים שלי, אוקיי? או ממדים אחרים שלך גורמים לזה, הם גורמים לחיבור שלנו לעצמנו, בלי שאנחנו צריכים לבוא ולשבת בפחד הזה, תתחברו לעצמכם, תקשיבו לבטן, הבטן יודעת הכי טוב. זה פשוט קורה.
אני מוצאת את עצמי במה שאתה אומר, כי אני מסכימה עם זה. אני חושבת שגם בניסיון שלי כמנהלת בתפקידים שעשיתי, במקומות שהבנתי מה פועל בתוכי, כאילו למה נגיד אני מגיבה כמו שאני מגיבה ללקוחות מסוימים, או להחלטות מסוימות, או אתה יודע, לאיפה זה זורק אותי בכאבים האישיים שלי, ושנייה נותנת לזה גם את המקום וגם את המענה בהמשך הדרך. אז כל החלטה שקיבלתי מהמקום היותר שלב והמבין הזה, הייתה החלטה שעמדתי אחרי הגאה יותר. אז אני מאוד מסכימה עם זה. ואגב, אם אני חוזרת רגע באמת לסל, ללמידה רגשית חברתית, אז הטענה שם באמת זה כמו מעגל כזה שמרכיב את כל המיומנויות, כאשר מודעות עצמית כל הזמן חוזרים אליה בתוך המעגל. כי יש איזושהי הבנה שבסוף כל דבר שאתה עושה, שאתה מנווט את עצמך במסלול הזה של החיים, מתחיל כי משהו פועם בתוכך. אתה פוגש את הדברים האלה, אתה פוגש את הבחוץ, אתה פוגש את ההחלטה. באמת, אתה קורא לזה יובל עם אותה עם אחרים. בסוף זה אוסף הזיכרונות והעסקים שאתה סוחב איתך, שהופכים אותך להיות מי שאתה. וכשאתה מודע למה שפועל בתוכך, אז באופן טבעי, כל דבר שתעשה, כולל קבלת ההחלטות שלך, יהיה ממקום שלב יותר, משהו ירגע בך. אז אני ככה, גם מצאתי את עצמי במילים שלך, וגם נראה לי שזה מאוד 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 הגיוני.
אז נהדר, והרמת לי להנחתה, בלי שאת מודעת. כי זה מאוד חשוב מה שתיארת, ואכן זה אחד מהמרכיבים שנמצאים בששת הממדים, מרכיב מאוד חשוב. יש עוד מרכיב אחד, לדאוג שבליינד ספוטס שלנו יתעוררו. למה? לכל אחד מאיתנו יש בארגז הכלים, כלים שאנחנו יותר מיומנים בהם, יותר אפקטיביים בהם. יש מישהו שהוא מאוד, או מישהי, משכיני שלום. הם יודעים, יש כאלה שהם מאוד טובים במצבי חירום, או במשברים. לכל אחד מאיתנו יש כאלה מין חוזקות. עכשיו, הנטייה שלנו, זה כמו שאומרים, כשאתה פטיש, אז כל בעיה נראית מסמר, אוקיי? ואם אתה מברג, אז כל בעיה נראית בורג, אוקיי? ואם אתה קרח, אז כל כוס נראית לוויסקי. טוב, זה היה לא כך מוצלח.
אבל כל אחד ועולם הדימויים שלו.
יפה. עכשיו, הנטייה שלנו תהיה טייס אוטומטי. אני אשלוף את המיומנות החזקה שלי. עכשיו, לפעמים זה מאוד רלוונטי, עובדה, זה הביא אותי עד הלום, אוקיי? אבל לפעמים זה הדבר הפחות אפקטיבי. אם למשל קשה לי עם התעמתות, אני non-confrontational, כמנהל אני אגיע לתוצאות על ידי מעקף שאני צריך נגיד לשבת מול טל, להסתכל לך בעיניים ולהגיד טל, פישלת כאן. כי אני לא מרגיש עם זה בנוח, אבל לפעמים התועלת הכי גדולה זה שאני אעשה את הדבר שהוא קשה לי, כי יש אנשים נגיד שקל להם לעשות את זה, כי הם יאפשרו לך משהו. לא תמיד, לא תמיד שאנחנו נוזפים במישהו, אבל לפעמים נזיפה היא בדיוק הדבר שהכי יעזור למישהו שאתה, נגיד לאיזשהו עובד, אוקיי? לאיזשהו קולגה. עכשיו, אנחנו צריכים להשתדל למנוע את האוטומט להשתמש במיומנויות החזקות שלנו. לשקול טוב האם זה הנכון להשתמש בהם, אז יופי שאנחנו טובים בזה, אבל כשאנחנו צריכים, או הדבר היותר נכון זה מיומנות אחרת, ללכת לשם ולא להירתע. ששת הממדים מזכירים, מוודאים, משתדלים לוודא, שאנחנו עושים באמת את המעגל המלא, את מה שנקרא ה-360, אוקיי? ולהיזכר גם במרכיבים של החלטה, שתמיד נמצאים בהחלטה, שאני מראש לא יודע, לא רק אני לא מכיר את הדילמה שלך, או אני אפילו לא מכיר אותך, זאת אומרת, את השילוב של שני הדברים. אני עצמי הרי לא תמיד אותו יובל. גם אני לפעמים, בסוף יש לי נגיד, שני מברגים שאני, כאילו מברגים טובים, אבל אני לא תמיד זמין לשניהם. אז זה החיבור של ההתחברות, והחיבור של לראות את ה... להתחבר ולהגיד, אוקיי, זה הדבר הנכון לעשות, וזה נותן איזשהו סוג אנרגיה, עוזר לנו ללכת בכיוון, להשתמש בזה, למרות שזה קצת מנוגד לטייס האוטומטי.
אני מבינה מה אתה אומר, כאילו בסוף יש כל מיני מנגנונים שמשרתים אותנו, או ששירתו אותנו באיזשהו שלב בחיים שלנו, ולוקח זמן לשחרר את ההרגלים האלה, אם הם לא משרתים אותנו בשלב כזה או אחר בקריירה, או בחיים האישיים שלנו, וכשאתה אומר לשחרר את האוטומט, למעשה אתה אומר, בוא תקבל את ההחלטה, או בוא תבצע את הפעולה שמשרתת את מה ש, את המקום שאתה רוצה להגיע אליו, לא את המיומנויות שאתה יודע להפעיל. ומיומנויות, כשמן כן הן, אפשר להתאמן עליהן. הם לא, אתה, זה לא משהו שנולדנו איתו, זה משהו שאפשר לפתח. אבל אני מאוד מסכימה שבסוף מודעות, גם לאוטומט וגם למקום שאתה רוצה להגיע אליו, החיבור בין שני הדברים האלה, זה בסוף מה שעוזר לנו לגדול ולהתפתח ולצמוח, וחלק מזה כמובן זה קבלת החלטות. ואם נחזור רגע לקבלת החלטות, אז בוא נדבר רגע על ששת הממדים. אולי okay. תספר לנו קצת על השיטה, כי זה חוזר בשיחה, ומה זה אומר ששת הממדים טוב. בעצם?
ניסיתי לפרק בפירוקים שונים מרכיבים שמצאתי שתמיד נוכחים בכל צומת החלטה. אבל בתדירות מאוד 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 גבוהה. כלומר, שיהיה לנו איזשהו סט של בוא ולהגיד, אם שהיתי, אם חשבתי, אם התעסקתי עם, 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 עם ההיבטים האלה, אז אני קרוב מאוד חיסיתי את כל מרחב ההתחברות לצומת ההחלטה. אז אני אגיד את ששת הממדים, שני הממדים שפותחים את התהליך זה, איך לא, שני הדברים הכי חזקים בעולמנו, זה ממד החומר וממד הרגש. ממד החומר כי הכל אנחנו מודדים וסופרים וכדומה, וזה לאו דווקא שאלות על כמה זה עולה לי, אוקיי? אבל זה דברים שקשורים למהות החומרית של המשמעויות החומריות של ההחלטה שנקבל. הזכרתי קודם דוגמה, אני חושב שזו דוגמה טובה להזכיר, יש, השאלה השלישית אומרת, האם יש אלטרנטיבות חומריות אחרות? למשל, יש בינינו איזשהו חלוקי דעות, נגיד כספי, נעשה את זה פשוט, ואני חושב, את מבקש ממני 1,000 שקל, ואני לא חושב שמגיע לך 1,000 שקל, ואוקיי, וצריך לעשות, אז את צריכה לקבל החלטה, אני מתפשרת, לא מתפשרת, מה אני עושה? השאלה הזאת מזכירה לנו שתמיד יש עוד אלטרנטיבות. כלומר, אם נהיה יצירתיים, הרבה פעמים כשאנחנו נמצאים במצוקה, היצירתיות שלנו נסגרת, מצטמצמת. כשאנחנו שואלים שאלה מאוד ממוקדת, האם יש אלטרנטיבות, אנחנו מגדילים מאוד את... אנחנו רק בזה עכשיו. לא שאלתי מה טל עשתה לי, או מה יובל לא בסדר איתי, וזה... האם יש אלטרנטיבות? ואז פתאום עולה האפשרות שאת אומרת, אוקיי, תשלם לי לא 1,000, אלא איזשהו מספר אחר, או תשלם לי 1,000, אבל אני אתן לך גם בקבוק מים. או להפך, אל תשלם לי 1,000, אבל תעשה לי בייביסיטר. אוקיי, אני סתם נתן דברים פשוטים. יש המון יצירתיות במציאת פתרונות. עכשיו, לא תמיד אנחנו מצליחים להיות יצירתיים, אבל אם אנחנו יצירתיים, יש אלטרנטיבות, ולהיזכר באלטרנטיבות, עושה המון דברים מאוד חשובים בצומת קבלת החלטות. גם אם אני אחליט, בסוף נגיד אין לי איזשהם רעיונות אחרים, זה עוזר לי לצאת מתקיעות. אם אנחנו נגיד רבים, או בחיכוך, או על האלף שקל האלה, אנחנו בסוף נצטרך בהחלטה שהיא מכילה הרבה גורמים אחרים, תכף נגיע לממד הרגש נגיד. אוקיי? אם אנחנו נשארים נעולים ותקועים, זה כואב. אז זה סוג שאלה שפונה לאזורים רכים, כמו למשל של יצירתיות. ממד השני זה ממד הרגש. אם ממד החומר, כי זה השפה שכולנו כל הזמן סופרים, מונים, מודדים, אז הכוח הכי חזק זה, 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 זה ממד הרגש. אי אפשר להתעלם ממנו בכל צומת החלטה, הוא נמצא. השאלה שאני הכי אוהב, או אני חושב שהיא הכי אפקטיבית בלהסביר מהר, זו השאלה שבחרתי לשים אותה בתחילת הממד. בכל ממד יש 4 שאלות. מה החלק שלי בזה שצריך לקבל החלטה? כאילו, מה התרומה שלי? עכשיו, הכי קל להבין את זה, נגיד, במערכת יחסים. נגיד, אם אנחנו קולגות ואנחנו רבים, או אנחנו סתם חברים, בני זוג או דברים כאלה, ואנחנו, ויש ריב. אוקיי? אז למרות שאני ממש חושב שאני צודק ואת לא צודקת, תמיד יש לי חלק ותרומה לעניין. השאלה שפותחת את ממד הרגש, כדי להקטין במידה ואנחנו מאוד לוהטים, ואנחנו עוד פעם, לצאת מתקיעות, זה להיזכר מה החלק שלנו והתרומה שלנו. אוקיי? גם זה, כמו לחשוב על יצירתיות, מביאה את הרגש ממקום אחר, שתורם כללית להתמקדות בעצמנו, קבלה של עצמנו, רכות, אוקיי? וואלה, אני בעצם הייתי קצת קצר עם טל, או אני הייתי, או. אבל טל עדיין לא בסדר. אבל הממד השלישי סוגר את הבילוי שלנו בעצמנו. אוקיי? 3 הממדים הראשונים זה ממדים שממוקדים בנו, ואני קורא לממדי האני. אוקיי? אז החומר, מה דעתי, הרגש. והממד השלישי מכין אותנו לקראת 3 הממדים הבאים, שזה ממוקד ממני כלפי חוץ, כל העולם, וגם עוזר לנו לעשות איזשהו חזרה מסוימת על ממדי החומר והרגש, כיוון שהם מאוד טעונים והם עם הרבה מלכודות. אני קראתי לו ממד העתיד, כי הוא שואל 4 שאלות שמסיעות אותנו בזמן, ושואלות אותנו על היבטים גם של חומר וגם של רגש, לגבי הטיוטת החלטה שאנחנו הולכים לקבל.
מין תמונת עתיד כזו.
מין תמונת עתיד, כן? למשל, אחת השאלות זה איך תיראה צומת ההחלטה בעתיד. והרבה פעמים שואלים, מתי עתיד? אז אני לא יודע, תבחרי, כמה רחוק את הולכת על ציר הזמן, שאת כבר מקבלת פרספקטיבה אחרת ממה שאת רואה היום. אוקיי? איזשהו... מישהו שעבד באיזשהו ארגון, לא היה שם פעילות, זה היה ייעוץ אישי או עבודה אישית, הוא לא כך הסתדר, הוא לא יודע איך להתעסק עם הממדים, אמרת לו, יאללה, בוא, כאילו, לוקח שעה, בוא נעשה סשן מונחה. והוא הגיע לפה ואומר, מה זאת אומרת, היה לו מאוד לא טוב בעבודה, והוא פחד לצאת החוצה. אוקיי? היה לו הרבה סיבות, גם לזה וגם לזה, כמו שבדרך כלל קורה כשאנחנו תקועים, והוא אומר לי על ממד הזמן, אומר לו, תיסע, אני לא יודע, אתה מקבל החלטה, נגיד, אתה מפחד לעזוב, אתה אומר, או כאילו יש לך חשש כי זו תקופה לא טובה בשוק, תיקח את עצמך אז קדימה, נגיד חצי שנה. הוא אומר אותו דבר, מצא לו, לא יודע, אוקיי, אמרת לו, קח 2, אותו דבר. אמרת לו, 10 שנים. היה רגע שקט, והוא מחייך ככה, כתפיים נשמטות, והוא אומר, טוב, אז כבר אני אחליף 3 פעמים עבודה. הוא קיבל פרספקטיבה אחרת על עוצמת התקיעות, על עוצמת הפחד וכדומה. עכשיו, בסוף הוא החליט להישאר. אני בכוונה נותן את הדוגמה הזאת, כי זה לא obvious שמה שהוא חווה בהם, אבל ברגע שהוא השתחרר, הוא יכול היה לחזור חזרה לשאלות אחרות או להיבטים אחרים בממדים אחרים, קיבל תמונת עולם הרבה יותר אותנטית מבחינתו, והחליט שהוא נשאר ונותן לזה עוד צ'אנס. אוקיי? זה ממד העתיד, סוגר לנו 3 ממדי העני. 3 הממדים הבאים זה ממד המושפעים. תמיד יש אנשים שמושפעים מההחלטה שלנו. זה לאו דווקא שאנחנו צריכים לקבל את דעתם, אבל אנחנו צריכים לזכור אותם. אנחנו צריכים לחשוב עליהם. הם קיימים. הממד החמישי זה ממד ההוגנות. לכל החלטה שלנו יש מרכיבי הוגנות. כלפינו, כלפי המושפעים, איזה שהם איזונים שאנחנו עשינו בין שיקולים שונים. והממד האחרון, שהוא בעצם צריך להיות הממד הראשון, רק בדרך כלל אנשים לא בשלים להתחיל איתו, אני קראתי לו ממד הסרגלים, כי בעצם הוא עוזר לנו לתת תשובה לעצמנו כמה היינו אותנטיים, כשענינו על השאלות, בממדים השונים. כאשר זה בעצם כאילו צריך להיות הדבר הראשון שאיתו אנחנו עושים, כדי להגיע מה שנקרא כאילו אחרי מסאז', כן? אנחנו צריכים להיות כזה רכים וזה, אחרי המדיטציה.
כן, וזה בטח מניע גם את התהליך מההתחלה.
יש הרבה פעמים, יש מצב שבו אנשים אומרים רגע, והם חוזרים למבקרים בשאלות מסוימות שהיה להם קודם, כן. אז זה ששת הממדים, ואני מצאתי שאני עוד לא נתקלתי בדילמה, שמישהו אמר על איזשהו היבט שלא, הוא לא פגש אותו או היא פגשה אותה, כשהיא בילתה בששת הממדים.
אז אוקיי, אז בוא נשאל ככה, כי באמת זה כלים או דרכים שעוזרים לנו בסוף לקבל החלטה. כאילו בעצם זה כמו קביים מבחינתנו, לקבל החלטה למעשה.
לא, סטרואידים, למה קביים? אנחנו מתאמנים לחזק את עצמנו.
יאללה. מה היתרון בלקחת מישהו מבחוץ שעוזר להם לקבל את ההחלטות האלה? למה שהם יעשו את זה?
אז אחרי שהסברנו שששת הממדים עובדת בפני עצמה, והיא לא מחייבת אותי או נוכחות של מישהו, אנחנו לפעמים, יותר קל לנו כשאנחנו מדברים ליד מישהו. אז לפעמים יהיה, בוא נגיד עוד פעם, ניקח אותך. את תקראי את הספר, ואת תראי, ואת תשתמשי, ופתאום יהיה לך איזה משהו שאת תרגישי שאת לא מצליחה, שאת יותר מדי, את לא מצליחה. אז יכול להיות שתרימי טלפון, ואני ממש מקווה שכן, ותרגישי מוזמנת, ונגיד, שמה יובל, אני רוצה להתלבט בנוכחותך. עכשיו, זה לא לשאול את הצעתי, זה לא מה דעתי. אבל אם את רוצה עזרה בלשהות בששת הממדים, אני אעזור לך להיות נוכחת. כי כנראה את מאיזושהי סיבה לא מצליחה להיות נוכחת, ואני אבחן את זה. עכשיו, זה לא רק אני, כי אני, יש לי איזשהו מתת אל. גם את תוכלי לעזור לאנשים בארגון שלך, אם את תוהבי, תשתמשי, תכירי, תאריכי את האפקטיביות של ששת הממדים ותשתמשי בה, את תוכלי לעשות את זה עבורם. מה שאני ספציפית מביא לארגונים, זה את הלומדה, זה כמו משפח של לאסוף את כולם ממקומות שונים, ולהביא אותם למצב הזה שבו הם באים ואומרים, אנחנו מבינים את התועלת ללמוד שפה משותפת. ואת זה הרבה פעמים צריך מישהו שיש לו המון בקיאות בשיטה, שנתקלים בכל מיני מכשלות או בכל מיני קשיים, אז לשלוף הסברים אחרים שיהיו מתאימים. יש לי באמת המון המון דוגמאות שאני יכול לתת שהן יהיו קרובות למקום שאני ארגיש שהארגון או האדם המסוים נתקע. אז התפקיד שלי זה להנגיש, זה כאילו לעזור לעכל את החומר. אבל זה לא שאני נחוץ או מישהו נחוץ על מנת שששת הממדים תהיה אפקטיבית. אני בא ואני הולך. לא צריך אותי בארגון.
זה מזכיר לי משהו שפעם שמעתי, שבעצם כשאנחנו לוקחים או לוקחות מישהו שילווה אותנו, נגיד מנטור או קואוצ'ר או פסיכולוג, פסיכולוגית, למעשה אנחנו לא ממש צריכים את האנשים האלה, אנחנו רק צריכים מישהו שיחיל יחד איתנו את מרחב השינוי, שילווה אותנו בתוך הדבר הזה. אז ככה זה התחבר לי למה שאתה אמרת. וזה באמת שאלה, כי בעצם בסוף איך אתה יכול למדוד את האפקטיביות של מה שאתה מביא לתוך הארגון? או באופן כללי, איך ארגון יכול למדוד אפקטיביות של קבלת החלטות? איך אפשר בכלל להסתכל על כל הדבר הזה?
אני אנסה לתת שלוש תשובות שונות, או שלוש תשובות. זה קשה למדידה, היה לי איזשהו שיח על ששת הממדים עם דן אריאלי, ואחד הדברים שמדי פעם אני נשאל, ולכן גם העליתי את זה איתו, זה האם באמת איך זה מדיד וזה, השוות והשוואות וכדומה, והוא אמר, אתה יכול להשוות, אתה יכול למדוד משהו שאתה מבודד משתנה אחד. בצומת החלטה, אנחנו עם כל כך הרבה משתנים, וששת הממדים הם שישה בפני עצמם, ובתוכם יש חלקים, אין שום דרך פרקטית שאני יכול לחשוב עליה, וזה לא שהוא הקדיש את כל הקריירה, אבל כאילו הייתה שיחה. הוא אמר, אני לא רואה דרך שאפשר כאילו למדוד את זה במובן המדעי. אני חושב שזה גם טעות לחשוב שאנחנו צריכים לבוא מהכיוון של השיטה ולמדוד. אני חושב שאנחנו צריכים לבוא מהכיוון של המשתמש ולמדוד. ואז אני אשאל אותך, או אני אגיד לך, אני שם את עצמי על הקו. כאילו מה שנקרא, אני מתחייב שסשן עם ששת הממדים, תסיימי אותו, כשאת באיזשהו leap forward בצומת הנקודתית. אנחנו לא התאמנו ולא הכנסנו את זה פנימה לילה כשפה ארגונית וכדומה. עכשיו, את תחווי את זה פעם אחת, יהיה לך תאבון, סימפתיה, להשתמש בזה עוד פעם. את תעשי את זה 5 פעמים, את כבר לא ממש תצטרכי מתודית ללכת בדיוק על השאלות, או עוד פעם, תלוי באנשים, אבל באיזשהו שלב זה מתחיל להתסרב לתוך המערכת, ואת פשוט תרגישי שאת מנווטת בחיים יותר טוב. אז קודם כל זה דבר שהוא נורא קל להבחן. אנשים יכולים בקלות להגיד, אני מרגיש, אני בתקופה טובה או אני בתקופה פחות טובה, אני מרגיש, ואם בפרספקטיבה של חצי שנה, אפשר לשאול את האנשים ורואים את זה, או פחות, אבל כאילו עושים ריוויו פעמיים בשנה, ואני חושב שגם להסתכל על האנשים, יכולים לראות שהבן אדם מקבל החלטות הרבה יותר מהר, שזה הדבר הכי קריטי בארגונים, לקבל החלטות מהר. כן, וול סטריט פשוט נאמבר 1, voted number 1 לאורך כל השנים. אוקיי? הנושא הזה של מנהלים משים החלטות, וזה הדבר שהכי פוגע בביצועים של חברות. אפשר לראות כמה פעמים או אנחנו מרגישים, אנחנו וואי, יותר מצליח לנו. אוקיי? אז אם מסתכלים מהצד של המשתמש, אפשר מהר מאוד לראות שאנחנו מרגישים יותר טוב.
זה מעניין, כי מיומנויות רכות באופן כללי שקבלת החלטות היא אחת מהן, למרות שזה לא מיומנות רכה בכלל, כן? זה ממש מיומנות ליבה יש לקרוא לה. זה הרבה פעמים בעיה שלה. באמת שקשה, היא לא משתנה שעומד לבד, זה לא כמו, אתה יודע, מדד הכנסות והוצאות, שזה מאוד ככה, שניתן לספור את זה. זה באמת משהו שהוא מאוד מאוד רחב, אבל ברור לנו שהוא משפיע, כאילו זה ברור שזה משהו שכשאתה עושה יותר טוב בתוך הארגון שאתה נמצא בו, הארגון עובד יותר טוב, כמו הרבה מיומנויות רכות שדומות להן. אבל זה באמת מעניין איך לפצח את הסיפור הזה של איך אני יודעת שמה שאני עושה עובד טוב.
זה כמו אינטואיציה אני רוצה להציע. לאינטואיציה יצא שם לא כך טוב, אוקיי? כי הרבה פעמים אנשים השתמשו בו כתחליף, נגיד, לגחמה או לאיבוד כיוון, שליפה מהמותן, אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים על זה שאם מסתכלים על מנהלים שהוכיחו את עצמם משכמם ומעלה, כן? זה לא רק איזה פעם אחת יש איזה משהו, אבל אז הם חוזרים והם אומרים, ההחלטות הטובות שלי היו על בסיס אינטואיציה. מזל שיש לנו כבר את דניאל כהנמן, כן, שעשה קריירה בהרבה דברים, אבל גם עשה קריירה לנושא הזה של אינטואיציה. אינטואיציה זה לא איזה מיומנות רכה במובן, נגיד שזה לתת לרגש או להקשיב לרגש. אינטואיציה לחלוטין מכניסה פנימה את הכל, כולל רציונליות ולוגיקה ואנליזה. אוקיי? רק המקור שלה לא תמיד אפשר לזהות מה היה הטריגר שגרם לנו לאיזושהי תובנה, שאמרנו, וואו, זה זה. אוקיי? עכשיו, אנחנו עשינו סקר עם משהו כמו 60 מנהלות בכירות בישראל. כי אנחנו ראינו שקל למצוא מנהלים בכירים שמודים שהם משתמשים באינטואיציה וזה, והם מבסוטים מזה, או הם יכולים להתפאר בזה. והיה קשה למצוא נשים מנהלות מוצלחות. כן, כי כאילו אנחנו אומרים, לנשים יש יותר אינטואיציה. אגב, זה לא נכון. לנשים וגברים יש את אותה אינטואיציה.
לבני אדם יש פשוט אינטואיציה.
לבני אדם יש אינטואיציה, והם עושים שימוש. מה שיש כן הבדל בין המינים, זה ש... וזה מה שגילינו במחקר, שמנהלים מוצלחים בנים, זאת אומרת, גברים מנהלים מצליחים, יש להם מרגישים לגיטימציה לבוא ולהגיד, כן, זה היה אינטואיטיבי. אוקיי?
מעניין.
ונשים לא מרגישות, הן יודעות ואומרות, אני קיבלתי החלטה אינטואיטיבית, אבל אני לא אומרת שזה היה אינטואיטיבי, כי הרוב אומר, אנחנו נשפטים בכלים יותר קשים, נוקשים וכדומה. זאת אומרת, היה להם סיבות למה הן לא מצהירות על האמת, אבל הן מחוברות לאמת. הן אומרות, קיבלתי החלטה אינטואיטיבית. עכשיו, מתי הם קיבלו? שהייתה להם סתירה בין איזשהם ממצאים או המלצות של נגיד איזשהו ביג דאטה כזה או אחר, איזשהו AI כזה או אחר, והתחושה שלהם הייתה משהו פה לא מסתדר לי. הם לא ידעו לשים את האצבע, אז חלק באו ואמרו, משהו לא מסתדר, לכו תחקרו עוד פעם את ה-AI, את מסד הנתונים וכדומה, תעשו את השאלות לא מסודרות נכון בסקר ששאלתם, whatever. וחלק באו ואמרו, שימו את הניירת בצד, זה מה שאנחנו עושים. אבל ההחלטה האינטואיטיבית הייתה מבוססת על הניסיון והחוכמה והכישרון, שהם גם היבטים רכים, מה שנקרא היבטים רכים, וגם היבטים מאוד מאוד נוקשים. איך כלכלה מתנהגת, איך מגיבים שווקים וכדומה. דברים מאוד רציונליים.
לא, אני לגמרי זה, כאילו האינטואיציה בסוף מבחינתי זה שילוב של ניסיון, של יכולת באמת לנתח מצבים ושל לקבל החלטות. בסוף, זה מה שזה.
אבל אי אפשר למדוד את זה. הדבר היחידי שאני יכול זה לשאול אותך טל, האם את משתמשת באינטואיציה? ומה התחושה שלך, האם האינטואיציה משרתת אותך טוב או לא? אי אפשר למדוד את זה. זה הדבר היחידי שאפשר לשאול, את המשתמש. עכשיו, צריך כשרוצים לקבל תשובה אמיתית, אז צריך לדעת איך לנקות תשובות שהן false positive ו-false negative, כאילו את התשובות המתאות. אבל זה היה בדוגמה, כל הסיפור של אינטואיציה, ששאלת אותי איך אפשר למדוד, כאילו מנהל שאחראי על learning and education בתוך ארגון, למה שיכניס מיומנויות של קבלת החלטות? זה בדיוק כמו לשאול מישהו, את אותם בעלי תפקידים, אם יש לכם איזושהי שיטה כאילו לשחרר את האינטואיציה, מה הערך של אינטואיציה, אוקיי? הרי, כי באמת, היום כבר יש לנו גוף מחקרי אדיר על התועלת, והמדויקות של אינטואיציה אינטליגנטית.
שוב, כל מיומנויות הליבה בסוף הן כאלה, אוקיי? אנחנו מבינים שזה משפיע, זה לא סתם של מוגדרות, כמו מיומנויות העתיד, וברור לנו שזה העתיד של עולם העבודה, למרות שלאף אחד מאיתנו אין מושג מה באמת, באמת זה אומר, מיומנויות ליבה, אבל בסוף לגמרי זה משפיע גם על ה-well-being שלנו אגב, אתה יודע, מה שהתחלת ואמרת, המודעות העצמית, הסיפור הזה של להיות מחובר לעצמנו ולהבין מאיפה אנחנו פועלים, כל הסיפור...
אנחנו יותר מצליחים.
ברור שאנחנו יותר מצליחים.
איזה כיף זה, אנחנו פשוט יותר מצליחים.
זה כאילו, ברור לכולנו שזה מאוד חשוב, אבל אם תצטרך לשים את זה בדוח, לא יודעת. וזו שאלה, ובאמת זה, ואולי גם זה מה ש... באיזשהו מקום אולי זה גם מה שמעכב את עולם התעסוקה מללכת למקומות האלה, כי מאוד קשה להראות את הערך של הדבר הספציפי, השקעה הספציפית בפיתוח המיומנות הספציפית הזו. וחבל, זה לפספס פה משהו מאוד מאוד גדול. וכמו שאחד המרואיינים שלי אמר לי, ההבדל בין ארגון ובין מנהל שמבין את הערך של פיתוח מיומנויות ליבה ובין כזה שלא, זה בדיוק ההבדל בין מנהל שמקודם ומנהל שלא מקודם. כי יש לו איזשהו איט פקטור, הדבר הזה שמיומנויות ליבה עושות פשוט בצורה טובה יותר. אתה לא יכול לפין פוינט, אתה לא יכול להגיד בדיוק מה זה. אבל אני מסכימה עם זה. אז ככה, לקראת סיכום, מה המסר שלך למנהלים, מנהלות, שמאזינים לנו כעת?
אוקיי. כל התפקוד שלנו והביטוי שלנו עובר דרך קבלת החלטות. רוב הזמן קבלת ההחלטות שלנו היא הרבה פחות איכותית ממה שאנחנו מסוגלים לה. יש לנו את זה בתוכנו. רק יש סיבות שהרבה ספרים, כמו הזכרתי דן אריאלי, כן, של לא רציונלי ולא במקרה, ספרים של יוסי אסור, ספרים של דניאל כהנמן על רעש ועל המוח המהיר והמוח האיטי, ואלפי אלפי חוקרים לועזיים בתחום הזה, כאילו בעולם שנמצאים שם. יש סיבות למה אנחנו מוטים, אנחנו עם מלכודות של קבלת החלטות, ואנחנו לא עושים את זה טוב כמו שאפשר. כן אפשר ללמוד להקל על עצמנו. מה זה להקל על עצמנו? דרכים שבהם אנחנו יכולים לשמוע או להתחבר למקורות הידע שקיימים לנו, שמשפרים את הפרספקטיבה שיש לנו על צומת ההחלטה. אם אנחנו חוזרים ומפתחים, מקדישים לאמן את מיומנות קבלת ההחלטות שלנו, אנחנו נהפכים, הופכים את זה א' למשהו יותר צרוב לנו במערכת, זה כבר הופך לאינטואיטיבי, אינטואיטיבי, אינטליגנטי, ואנחנו מבצעים, מביעים את עצמנו, מצליחים בצורה הרבה יותר משמעותית.
אמן, מהפה שלך. אז תודה רבה יובל.
תודה רבה טל.
ותודה רבה לכל מי שהזין והזינה. כמו תמיד, אתם, אם מצאתם ערך בפרק הזה, זה נשמע לכם מעניין, למדתם משהו שהעיף לכם את המוח, אתם מוזמנים ומוזמנות לשלוח את זה בקבוצת הוואטסאפ הקרובה לביתכם, וכמובן לדרג את הפודקאסט. תודה שהייתם איתנו, ונתראה בפרקים הבאים. יאללה ביי.